כל חי אונליין 93fm.co.il
דוד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
93 ו-92.8 FM כל חי לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל
מאזינים יקרים ערב שבת שלום כמדי שבת בשבתו אנחנו צריכים לחפש בחומש ולחשוב מה להגיד לציבור השבוע בפרשה תתפלו לשמוע רבותיי שבפרשת משפטים התמונה היא קצת אחרת אנחנו צריכים לחפש בחומש ולשאול את עצמנו מה לא להגיד פרשת משפטים היא פרשה ארוכה ארוכה וכל פסוק כל פסוק נושא חדש כל פסוק נושא לדרשה להרצאה לשיעור כלולי לעוד 3-4 סימנים בשולחן אורך בחוישן משפט בכל מיני מקומות לכן פרשת משפטים היא פרשה אהובה על הדרשנים שלא אוהבים לחזור על דרשות ישנות יש המון נושאים, אבל רבותיי, הפעם לשם שינוי אני לא אתחיל את הפסוקים הראשונים של הפרשה, אלא דווקא את הפסוקים האחרונים. ממש ממש בסוף פרשת משפטים יש, כמי שזוכר משבוע שעבר שהבטחתי לכם, בשבוע שעבר היה יתרו, היה מתן תורה, ושם כולם זוכרים שבמתן תורה כתוב נעשה ונשמע, אז זה לא כתוב בפרשת יתרו, זה כתוב בפרשת משפטים. בפרשת יתרו, איפה שהיה מתן תורה, רק כתוב שעם ישראל אמר למשה רבנו, נעשה. והנה בסוף פרשת משפטים, ממש בסוף בסוף לקראת הסוף, בשבי, במפטיר, כתוב כך, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. יופי, בינתיים זה רק נעשה. הלאה, ויכתוב משה את כל דברי השם, תקשיבו טוב, ויכתוב, קודם משה מדבר בעל פה. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם. אחר כך ויכתוב משה, אופה, למה זה חשוב להדגיש את ויכתוב משה? עוד מעט אתם תגידו, וואו, וואו. פתאום נפל האסימון שכבר 50 שנה שומעים דרשות תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, וואו. אז הנה כאן בו, קודם משה רבנו בא מספר לה מדבר, כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, אתם שומעים, בינתיים זה מכין את הקיגל, זה שם את הצימוקים בזה, וכל אחד מטפל בו וחצי אוזן גם כן שומעים את מה שהרדיו מדבר. לא, 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 את משה רבנו רבותיי הקשיבו בשתי אוזניים, קיבלו את הרדיו. קיבלו את הטלפון, הכל. בכל אופן, הוא דיבר, והעם אומרים נעשה. עכשיו מגיע שלב ב' ויכתוב, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן, וישלח, טק, 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 אני מדלג קצת, תקשיב, תקשיבו טוב, ויקח ספר הברית, משה רבנו לוקח את ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, אופה, משהו חדש. נעשה ונשמע נאמר על התורה שבכתב, בכלל לא על התורה שבעל פה. למי שזוכר, הגמרא במסכת מגילה, הדרכי אמו, מכאן, וגם הגמרא במסכת שבת, מכאן מודעה רבה לאורייתא, על מה היה הנעשה ונשמע, ועל מה היה צריך את ה... קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אנחנו רואים כאן שהכל הפוך. כשהם רק שמעו שפה משה רבנו מדבר בעל פה, אומרים בסדר, נעשה הכל בסדר. פתאום משה רבנו כותב את זה, אחר כך הוא בא עם הספר, מקריא לעם מה כתוב, מילה במילה, העם שומע, קולט, נעשה ונשמע. עכשיו רבותיי, אני חושב שדיברתי על זה בשנה שברה, אם לא, אז לפני שנתיים או שלוש או ארבע או חמש, אני כאן ברוך השם ותיקים. מה זה נעשה, מה זה נשמע, מה זה רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו, נטפל בהכל פעם אחרת, או שטיפלנו בפעמים הקודמות. בכל אופן, אנחנו כאן שמים לב למשהו מאוד מעניין. כשהעם חושב שמשה מדבר, אומר כל מיני רעיונות, חוקים וזה בסדר, אז נעשה, אנחנו מוכנים. אבל כשהעם רואה שמשה רבנו מקריא להם את מה שהוא אומר להם, הוא מקריא מתוך הספר, אופה, זה כבר רציני. למה זה רציני? כי פה צריך להתחיל ללמוד. זה לא אני אמרתי, ואתה אמרת, ואני חשבתי, ואתה חשבת, ומה אתה אומר, ומה אני אומר, ונדון ביחד, ונעשה בסוף איזשהו מכנה משותף, ואיזושהי מסקנה מאוזנת, פחות או יותר. לא, 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 לא. כאן יש ספר, קוראים מה כתוב, ומסבירים ומבינים, ורואים איך מה שאני אומר, אכן באמת כתוב בפנים, כמו שהגברה בסכת ירובין מרחיבה מאוד מאוד מאוד, האם רובי התורה, רוב התורה הוא בכתב, או רוב התורה בעל פה, והמסקנה היא שבתורה כתובות רק העקרונות, סליחה, כתובים רק העקרונות, והכל, הכל, 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 הכל בעל פה, ומי שקצת רוצה להחכים, ייקח מלבים, לא את כל המלבים, זה גדול, רק מלבים על חומש ויקרא, לא את כל החומש, אלא רק את הפסוק הראשון. לא, 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 אפילו לא את הפסוק הראשון, רק את ההקדמה. למלבים על חומש ויקרא יש הקדמה ארוכה שקוראים לה איילת השחר. הספר של הרב שטיינמן שליטה גם נקרא איילת השחר, בלי קשר, אולי עם קשר. איילת השחר, שמה יש לו, רבותיי, אתם למדתם דקדוק בבית הספר? בכיתה ג' ד' ה', למדתם כל מיני כללים, בגד כפת, אני יודע, יש כל מיני כללים, נכון? נושא, נסו, מוסה. שם המלבים כותב תרייג, תרייג זה 613 כללים, תרייג כללים בלשון הקודש, ועל פי הכללים האלה הוא רואה איך כל החוקים של התורה שבעל פה כתובים בתורה שבכתב. אני לא יודע אם הציבור היקר שמאזין לי עכשיו חייב מיד לשנס מותניים ולהתחיל ללמוד את המלבים הזה, אבל הציבור היקר שעכשיו מאזין לי צריך להבין פתאום על מה ולמה דיברו נעשה ונשמע. מה זה הנעשה ונשמע הזה? אז אם כן רבותיי, הנעשה ונשמע באמת מתחילים להבין שזה רז שמלאכי השרת משתמשים בו. יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, ויש ספר שנקרא מעוז הדת. מעוז הדת של הרב יהושע הלר. אולי פעם נטפל בו בנפרד. הרב יהושע הלר, זיכרונו לברכה, היה משהו בתקופה שהמשכילים הרימו את האף לפני איזה 150 שנה באירופה, הוא חיבר ספר חוסן יהושע, זה ספר מוסר שכל הישיב בוחרים לומדים אותו, והוא חיבר ספר מעוז הדת, להוכיח שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה זה לא שתי ישויות נפרדות, אלא זה משהו אחד. אין את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, ואין את התורה שבעל פה בלי התורה שבכתב. אפילו המצוות האלמנטריות ביותר, כמו אני יודע מה למשל, לא תגנוב. גם אדם חילוני שאומר, אני לא כל כך שומר תורה, לא כל כך אוכל כשר, לא כל כך שומר שבת, אבל לא תגנוב בטח. מסתבר רבותיי שאפילו כזה לא תגנוב בלי התורה שבעל פה, זה מילים יפות שאפשר לשים אותם במסדרון של בית הספר כלוח קיר כזה, פלקטים כאלה, זה לא אמיתי. כי נכון שאני לא גונב ואתה לא גונב והוא לא גונב, אבל מה זה לגנוב? גם לסחוב זה נקרא לגנוב? ולעצור עם האוטו ליד פרדס תפוזים או אשכוליות, ולקחת כמה אשכוליות ולהמשיך, זה גם לא תגנוב? וכשהבעל הבית נחס ולא מתחשב בי, ואני קצת ככה מזייף חמש דקות של טלפונים באמצע העבודה ולא מדווח עליהם, זה גם לא תגנוב? מה זה לא תגנוב? או רבותיי, ניתן לכם דוגמה יותר קיצונית. מה זה לא תגנוב? האם לא תגנוב זה חוק אנושי? שאנשים החליטו ואז כל אחד והאמת שלו, או שיש איזה משהו אבסולוטי שרבנים צריכים לתת את הדעת עליו ולהחליט מה כן, מה לא. ברשותכם רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה או שלא היה, וזה לא חשוב, הוא יכול להיות. היה איזה יהודי אחד, אתם שומעים לשם שינוי, שהוא אהב את אשתו. ממש, לא יודע כמה יש כאלה בעולם, אבל היה פעם מישהו אחד כזה. והוא החליט לכבוד יום הולדת של גיל 50 של האישה בלי הענרה, הוא חי איתה כבר למעלה מ-25 שנים, מגיע למתנה, ולא עשתה מתנה כזו פרחים מפלסטיק ב-4 שקל, אלא פעם אחת, הוא זוכר שאצל ההורים שלה, זיכרונם לברכה, היו כלים יפים מקריסטל, משהו כזה עבודת יד. ולמשפחה שם יש נוסטלגיה לדברים האלה. הוא, ברוך השם, היה משפחה עם ילדים קטנים בבית, הכל היה מפלסטיק בלתי שביר, עכשיו הילדים התחתנו, הבית ריק, החליט חדש ימינו כקדם, הוא מביא לאשתו איזה קד מקריסטל, חבל על הזמן. משהו, משהו, משהו. הלך, בירר איפה יש חנויות של קריסטל, עבודת יד, דקה עם ניפוח בבבה, משהו אחי, אחי, אחי. מצאו, משהו, יש משהו כזה בתל אביב, נסע לשם, לא נהיה לו שחור בעיניים, אבל קצת שחור בעיניים. הוא ראה שכל הדברים הכי קטנים, הכי פשוטים, מתחילים מ-8,000 שקל. אין שם משהו ב-14 שקל, או בהכל בדולר, במחסני השקל. ב-8,000 שקל מתחיל לראות משהו נורמלי. מחפש, 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 ראה שם איזה עציץ, וואו, בדיוק הזה עציץ היה אצל ההורים של אשתו כשהוא התארס. החליט זו מתנה יפה לאשתו. שואל ככה בעדינות, בפחד, את הגברת, המוכרת שם, מצביע להציץ הזה, כמה זה עולה? אומרת לו, 15,000 שקלים. אוי ואבוי, מזל שהיה לו לב חזק. אפשר היה לקבל את כבר 15,000 שקלים? אמיתי? כן. מתלבט, 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 אחרי שתי דקות או דקה וחצי, אומר, הרבנית הזאת היא מגיע לה. מגיע לה. אומר לה גברת, טוב, אני מבקש כזה אחד, לראות אותו לפחות, למשש אותו, לראות אם זה דומה למה שהיה פעם. שמו אותו על השולחן, הוא הסתכל פה, הסתכל שם, הסתכל מול האור, הקיש, מצחן בן הוויה נחמד. אומר לה גברת, בסדר, תארזי לי אותו. יפה, הגברת הולכת להביא נייר. בינתיים מישהו נכנס לחנות, פתח את הדלת, זה היה חורף עם רוח מאוד חזקה, איך שהדלת נפתחה, העציץ הגדול, הדק הזה, אף מהרוח, נפל על הרצפה, והתנפץ. ואז האיש אומר לגברת, תורידי לי את השני. אומרת לו הגברת, אין בעיה, תשלם לי גם על השני, ואני אוריד לך אותו. ואז אומר, סליחה הגברת, שלך נשבר. והגברת אומרת, סליחה אדון, שלך נשבר. סליחה גברת, סליחה אדון. סליחה גברת, סליחה אדון. שלך נשבר, שלך נשבר. שלך נשבר, שלך נשבר. רבותיי, אני לא בייס דין, אני לא בא עכשיו להחליט מי חייב, מי פטור, של מי נשבר. אני רק הצגתי לכם דוגמה של שני אנשים ישרים, אף אחד לא גנב, אף אחד לא שקרן, ושני אנשים אומרים, 15,000 שקלים הם שלך, הם שלך. מי שיחליט בסוף לוותר, לעשות פשרה, חצי חצי, לא אכפת לי. אני לא בייס דין, אני לא דיין. אבל רבותיי, אם האיש יקבל עוד עציץ, והוא לא חייב, סליחה, והוא חייב לשלם עליו, והוא לא שילם, אז הוא גנב. ואם האישה תיתן עוד עציץ, והיא לא חייבת, והיא כן חייבת והיא לא ביקשה, אז היא גנבת. בקיצור, רבותיי, יש פה שני אנשים ישרים שכולם ביום כיפור, כשאומרים סלח לנו על עבירות שגנבנו וגנבנו, הם מתכוונים לא אנחנו, מישהו אחר, והאחד מהשניים הוא ודאי גנב, ודאי, ודאי, גנב, 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 אמיתי, 15,000 שקלים הוא גנב בתום לב. ורבותיי, אם אתם חושבים שאני המצאתי דוגמה אחת, רבותיי, מי שיושב בבייס דין יודע שכל יום, כל יום, כל יום פוגשים הדיינים 15 או 20 סיפורים חדשים מהסוג הזה, שאנשים ישרים, אף אחד לא רוצה לגנוב, באים לבייס דין, אני לא נכון, אתה חייב, אני חייב, אני חייב, אתה חייב. אם אין תורה שבכתב, יש רק תורה שבעל פה, לא תגנוב, כן, סליחה, אם יש רק תורה שבכתב, לא תגנוב, מה אתה אומר, איזה יופי, זה כוונה, אל תכניס את היד שלך לתוך הכיס של החבר, ואל תשלוף בכוח את הארנק. אבל מה עם כל הדמדומים האלה? מה עם כל ה... כן ולא כזה? בלי התורה שבעל פה שתבאר בדיוק מה שלי, מה שלך, איך חפץ עובר מרשותי לרשותך, מה זה קניין, מה זה כל הדברים האלה, רבותיי, למילה לא תגנוב, אין שום משמעות. זה מילים יפות לשים אותם על המסדרון של בית הספר בפלקט גדול. לא תגנוב, אל תקשקש בשכל, שום דבר. וכך כל התורה כולה, כשבני ישראל קלטו את זה שיש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, כלומר יש עקרונות, ואת העקרונות האלה צריך להסביר. זה לא יש מילים יפות, אנחנו נשמע מה אומר על זה ראש העיר הזה, ומה אומר על זה טראמפ, ומה היה אומר על זה הרב אדלשטיין זיכרונו לברכה. שום דבר, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד מחדש הכל מה כתוב ואיך צריך להבין את זה. זה נעשה ונשמע. צריך הרבה 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 לשמוע. אולי 30 שנה לשבת בישיבה וללמוד. קודם חומש, אחר כך משניות, אחר כך גמרא, אחר כך עוד פעם גמרא עם תוספות, אחר כך עוד פעם גמרא עם תוספות וריף וראש, אחר כך רמב״ם, אחר כך טור עם הבית יוסף, עם כל המפורשים מסביב, אחר כך להתחיל את כל הגמור, את כל המפורשים על הגמרא, לראות למה הרשב"א אמר אחרת מהריטב"א, ואיך המאיר יבין את זה אחרת, ולמה ברש"י לא כתוב ככה, ורק אחר כך להתחיל את השולחן ערוך עם הנוי סקיילים. ואז בגיל 65 עם זקן לבן, כשהתחלת בגיל 15 ללמוד, אתה יכול להיות דיין ולספר לאנשים מה כתוב בתורה, מה זה נקרא לגנוב, איך גונבים ואיך לא גונבים. זה נקרא נעשה ונשמע. בהתחלה נשמע, בטח, נעשה, נשמע, הכל יפה, הכל חמוד. אבל לחבר את הדברים האבסולוטיים האמיתיים אל חיי היום-יום, זו קבלת תורה. ועל זה אנחנו ראינו בשבוע שעבר שהקדוש ברוך הוא התפעל מאוד מבני ישראל. והוא אומר להם, מי גילה לבני רז זה, את הסוד שמלאכי השרת משתמשים בו? נעשה ונשמע. זהו, אם כן, אז אנחנו כבר התחלנו קצת להתחבר אל התורה, והבנו שהתורה היא באמת, באמת, באמת גדולה, באמת, באמת רצינית, באמת, באמת מחייבת. אחד הדברים שתורה מחייבת מופיע מיד בתחילת הפרשה. המצווה הראשונה, רבותי, אחרי שקיבלנו את התורה בשבוע שעבר, איזה דרמה, איזו התרגשות, איזו התלהבות, כל עם ישראל כאיש אחד, בלב אחד. מה אני אגיד לכם? אני יכול לשים לזה הרבה שירים והרבה מילים יפות, אבל כאיש אחד, בלב אחד. זה ממש תיאור של ימות המשיח. כאיש אחד, בלב אחד, ככה הם קיבלו את התורה, ואחר כך מיד ההנחיה הראשונה, לבנות מזבח, ולא תעלה במעלות על מזבחי, כלומר, להתחיל לטפס הכי, 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 הכי למעלה לשמיים שגבוה שיכול להיות. עכשיו, פתאום מתחילה פרשה חדשה, חוקים. אני הייתי חושב, אם אתה נותן חוקים כאן לעם כזה קדוש, למלאכים, איזה חוקים נותנים למלאכים? עם כמה עפיפות לעופף? לא יודע. אני אנסה לקחת עכשיו כאן קבוצה של מלאכים, ואומרים, ניתן להם הנחיות. עם ישראל בשלב הזה היו מלאכים. ועכשיו הם צריכים לקבל, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. איזה משפט שמים למלאכים? אז רבותיי, מלאכים אני לא יודע. בואו נחשוב לרגע אחד, שפה יש עכשיו זה עצרת מאוד מאוד חשובה של כל גדולי ישראל. יושב שם הרבי מבלז, והרבי מגור, והרב רב אהרן לייב שטיינמן, והרבי מבלז כבר אמרתי, והרב כהן, הרב שלום כהן, והרב יצחק יוסף, וכל הראשי ישיבה, וכל הרבנים, וכל הצדיקים, של כל העדות, של כל הגוונים, ממש, ימות המשיח, כל הרבנים, מכולם, של כולם, יושבים, ולא פחות ולא יותר, אתם שומעים, אני כמעט נופל מהרצפה, על הרצפה, מהכיסא, מלחשוב רק על הסיטואציה הזו. נותנים לי להיות המנחה. אני יודע להיות מנחה באיזה בר מצווה, מגיעים כמה נערים קטנים, חברים של הנער, וכדי שהם לא ישתללו יותר מדי, אומרים לי, הרב חנוך, קח את המיקרופון, תסדר לילדים האלה קצת את הטמפרמנטים שלהם, שהם לא ישתללו יותר מדי. בסדר, שם אני משתלט, ילדים בני 12 וחצי, 13 וחצי, חברים של הילד, לזה צופטים בלחי, לזה נותנים כאן, לזה נותנים איזה מילה טובה, ויאללה, עבר בשלום. אבל רבותיי, תארו לעצמכם שאני עומד עם מיקרופון, מצד ימין גלריה של 25-30 רבנים, מצד שמאל עוד גלריה של עוד 35 רבנים, כולם מהשורה הראשונה, 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 ראשישי וסכי חשובים, ואני המנחה. ועכשיו, נותנים לי הנחיה כזו, אבל הרב חנוך, אל תגיד כל מיני מילים יפות של שבת, שמה בנימוס הרביך, לא. תן להם הנחיות ברורות, מה צריך לעשות? הופה, הנחיות ברורות לכאלה גדולים צדיקים? אז בואו נראה מה התורה עושה. התורה לקחה את כל הצדיקים הגדולים האלה, ותופסת אחד מהם ואומרת, רבויסה, אתם שומעים, תקשיבו. תקשיבו, תקשיבו, אני אקריא לכם בפנים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כי תקנה עבד עברי. אתם שומעים רבו יסע, מי זה עבד עברי? נמכר בגני ווסוי, או שמחרו בייסדין. עבד כנעני זה נושא בפני עצמו, זה אובמה, זה היה פעם. עבד עברי! נמכר בגני ווסוי. מי, איפה, מתי? כאן, עכשיו, אלה שנמצאים באופוריה הגבוהה הזו של מעמד הר סיני, כן, נמכר בגני ווסוי. אולי זה רק יהיה בעוד 10 שנים, אולי רק בעוד 3,000 שנה. אבל יש איזשהו תהליך של אנשים שהם, לא הייתי אומר שהם עבד, אבל הם במהלך של להיות עבד. צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לזהות את זה מיד בהתחלה. עוד כשהגנים עוד קטנטנים, אפשר לזהות אותם. תשלח אותו מיד שהוא יהיה עבד עברי. ולא סתם עבד עברי שילך להיות פועל שחור, באיזה מצבעה או באיזה מפעל. שים אותו עבד עברי 6 שנים אצל אחד מגדולי ישראל, אחד מהמחנכים הגדולים. 6 שנים הוא יראה מה זה בית, מה זה משפחה, מה זה ילדים, מה זה כבוד, מה זה הערכה. כשהוא יחזור הביתה אחרי 6 שנים, אז במשך 2 רצופות הוא קודם כל יספר לאשתו ולילדים את כל החוויות שהיו לו שם. ואחר כך הוא גם יתחיל ליישם אותם הלכה למעשה. אז אם כן רבותיי, אני רוצה קצת ברשותכם לגעת במושג של עבד ושל עבד עברי, ולראות איך נעשה ונשמע הגבוה הגדול הזה נושק לא רק את הערים הגבוהים, אלא את קצה השוליים של המקומות הכי נמוכים שלנו. כלומר, את כל העם, את כולם, מגדול ועד קטן. כולנו היינו במעמד הר סיני, כולנו אמרנו נעשה ונשמע, כולנו היינו כאיש אחד בלב אחד. אז בואו, נגענו באיש הכי גבוה, בואו ניגע עכשיו באיש שיהיה הכי גבוה, ואם הוא לא יהיה, הילדים שלו יהיו. אם ניקח אותו נכון, נטפל בו נכון, נכין אותו נכון, אבל כאן כבר רומזים לי שצריך איזה דקה קטנה אחת של מוזיקה. אז שבוע שעבר חיברנו משהו למתן תורה. איזה שיר יש לי לתת לכם על עבד עברי? אני יודע, הם יחפשו משהו, ימצאו.
Yeah, boy.
רבותיי, אנחנו לא יודעים מה זה עבד, כי אין לנו היום עבדים. אז אנחנו חושבים שעבד זה משהו, מילה נרדפת לפועל. לא. פועל זה מי שבא בבוקר והולך בערב ומסתכל על השעון ודופק כרטיס ולוקח את ה-35 או 80 שקלים לשעה וזה הכל. עבד זה מי שאין לו משלו כלום. יד עבד כיד רבוים. עבד מתכופף, מוצא איזה שעון זהב יפה ברחוב, השעון שייך לאדון. כלום אין לעבד משל עצמו. עבד זה בן אדם מחוק. מחוק. יש אנשים מחוקים? אין לו כלום משלו? יש כזה דבר בן אדם? כלום מחוק, מחוק, מחוק. תתפלו לשמוע שאני חשבתי שאין, אבל לקרוא לימדו אותי. ואם נקודות זה יותר קל. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. אתם שומעים? אתה יכול להיות משוחרר, עצמאי, חושב לבד, עושה לבד, הולך לישון לבד, מתי שאתה רוצה, הכל, שום דבר, אני אוהב את אדוני. אתם יודעים מה זה נקרא עבד? אני אגיד לכם מה זה עבד. היו פעם שתי שפחות באיזה בייסמנט באמריקה, בתקופה של העבדות, שאחת אומרת לחברתה, הלוואי שהאדונית שלי תצווה אותי לשתות מים. שאלה חברתה למה? היא אמרה לה, כי אני צמאה. אתם הבנתם? אני לא. אבל מי שמכיר את העבדים כן הכיר. אם היא צמאה, אז מה היא צריכה לעשות? לקום, לשתות מים. להביע עצמאות לבד. מעצמה היא תקום, תשתה מים, הצחקתם אותי. יש לי בבית מקדח. פעם הוא לא עבד כל כך טוב, אז אמרו לי, הטכנאי אמר לי שצריך להחליף פחמים. עכשיו מקדח יקום ויחליף פחמים, יש לו גלגלים אין כזה דבר. עבד לא עושה מה שלא אומרים לו, לוחצים על הכפתור ומסתובב, פותחים את הפלסטיקים, מחליפים פחמים, אז מתחלפים הפחמים. עבד לא עושה כלום, עבד עושה מה שאומרים לו. הדבר היחיד שעבד עושה לבד, לישון. כך אומרים חזל הגמרא במסכת קידושין, 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים, קו העשירי, הם הלכו לישון בו. ישנים. אין לעבד משלו כלום. אין לו יוזמה. ואם היה לי זמן, הייתי מספר לכם סיפור שמתאים לתשעה באב, או לתקופה של תשעה באב, עם האדונית העשירית, העשירה המיליארדרית מרתה בת בייטוס, שנגמר כל האוכל בירושלים. אז היא שלחה את העבד שלה לחנות. אז הוא אמר שיש רק קמח לבן בלי סומסום. ככה אמרו לו שם בחנות. אז הוא חזר בחזרה ואמר, יש קמח לבן בלי סומסום. אז היא אמרה לו, תביא קמח לבן בלי סומסום. אז הוא הלך, אמרו לו, קמח לבן בלי סומסום, נגמר, יש רק קמח לבן, להפך, קמח לבן עם סומסום, נגמר, יש רק בלי סומסום. אז הוא חזר, אמר לה, אין קמח לבן עם סומסום, יש רק קמח לבן בלי סומסום. אז היא אמרה לו, לך תביא קמח לבן בלי סומסום. אז הוא הלך ואמרו לו, הקמח לבן בלי סומסום כבר נגמר, אבל קמח שחור נשאר, לחם שחור נשאר. אז הוא חזר אליה ואמר לה, לחם לבן בלי סומסום נגמר, אבל לחם שחור נשאר. אז היא אמרה לו, לך תביא לחם שחור. אז הוא הלך, אז הם אמרו לו, כבר לחם שחור נגמר, אבל לחם סובין נשאר. אז הוא חזר הביתה והוא אמר לה, אדונית, לחם שחור נגמר ולחם סובין נשאר. אז היא אמרה לו, לך תביא לחם סובין. אז הוא הלך ואמרו לו, עד שנגמר הלחם הסובין, אבל לחם מסעורים נשאר. אז הוא הלך ואמר לה, לחם סובין נגמר, לחם סעורים נשאר. אז היא אמרה לו, לך תביא לחם סעורים. אז הוא הלך, אמרו לו, לחם סעורים נגמר, אבל תפוחי אדמה רקובים נשאר. אז הוא בא, חזר ואמר לה, בקיצור רבותיי, מה זה כאן? אתה לא נורמלי. זה נגמר, זה מתחיל. לך תביא מה שיש, חמור אחד. מה זה כאן? זה נגמר, רבותיי, הייתי יכול לספר לכם את זה 3/4 שעה. משוגעים! מה קורה כאן? עבד שיביא מה שלא אמרו לו, בחיים זה לא יקרה, מרפסון יקרה, אין כזה דבר. אני אמרתי לך להביא לחם בלי סום סום. אני לא יודע רבותיי, אם יש מגלב, מקלפים לו את האור או לא מקלפים לו את האור, תלוי כמה אדם, אם, האדון הוא רחמן. אם הוא רחמן, הוא מקלף לו רק חצי גב. באיזה רשות אתה עושה מה שלא? עבד רבותיי, זה מנטליות. אם השפחה צמאה, צריך להגיד לה ללכת לשתות. אין כזה דבר עצמות, ופתאום אתה מגלה כאן שיש בן אדם שאומר, אהבתי את אשתי ואת אדוני, לא יצא לחופשי. למה? הסיבה נורא פשוטה. אבל כדי להסביר אותה רבותיי, אני רוצה להקדים כמה הקדמות קטנות. קודם כל, הווה ונרענן את הזיכרון לפרשה הראשונה, הראשונה, הראשונה בתחילת החורף. אז נכון, הראשונה הייתה פרשת בראשית. אבל פרשת בראשית הייתה רק יומיים. כי צ'ק, נגבר שמחת תורה, פרשת בראשית, מחר כבר מתחיל נוח. ושם רבותיי מסופר בתורה שנוח כילל את חם. אתם יודעים מי זה היה חם? כשנוח היה למעלה על הסולם, והוא רצה לשתות, אז הוא אמר לבן שלו, חם, תביא משהו לשתות. אז חם שאל, חם או קר? אז הוא אמר לו, קר, חם. אז הוא לא ידע אם להביא קר או חם. אז זהו, את חם נוח כילל, והוא אמר לו, ארור כנען, הבן שלו, עבד עבדים יהיה לאחיו. ורבותיי, אני לא מבין. כל כך הרבה אפשרויות עונש יש בתורה, למה הוא כילל אותו דווקא להיות עבד? תקלל אותו שיחתכו לו הרגליים, שיפולו לו האוזניים, שהוא יהיה, לא יודע מה, שהוא יהיה עיוור, אני לא יודע איך מקללים. מה פתאום עבד? מה עבד? מה הקשר כאן להיות עבד? בגלל אתה עושה אותו עבד. מה זה עבד? אני אגיד לכם מה זה עבד. לא, אני אגיד לכם מה זה עבד, אלא פרקי דרב לזר. אתם שמעתם על רבי אליעזר הגדול? רב לזר הגדול חיבר ספר פרקת רב לזר, זה משהו מקביל לתקופה של המשניות, עוד לפני הגמרה. ושם הוא מצטט פסוק בספר משלי. הפסוק אומר כך, בן יכבד אב, ועבד אדוניו. אני חוזר. בן יכבד אב. ועבד אדונה, ואנחנו מכירים את זה בגלל הביקורת שהקדוש ברוך הוא אומר שם בגמרא במסכת, ואם אדון אני אהיה כבודי, אבל זה כבר דרשה. מה שכתוב בפסוק זה בן יכבד אב. בן מכבד את אבא שלו, ועבד אדונה, ועל זה אנחנו אומרים אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, קיצור, בן יכבד אב, תזכרו את הכלל הזה, ועבד אדונה. על זה אומר פרקי דרב לזר, שאין כאן שני חצאי פסוק, אלא יש כאן המשך טבעי. נורמלי, בן צריך לכבד את אבא שלו. לא נורמלי, עוד מעט נראה למה וכמה ואיך. ואם בן לא רוצה לכבד את אבא שלו, או לא יודע לכבד את אבא שלו, או לא מבין שצריך לכבד את אבא שלו, צריך לתפוס אותו באוזניים, לקשור לו את הידיים, לשים לו מוסרה ועול על הצוואר, ולעשות אותו עבד, ולאלץ אותו לכבד את אדוניו. אין כזה דבר שבן אדם יחיה בעולם בלי לכבד כלום. אם אתה נורמלי, ויש לך קומה אישית יפה ואנושית נאותה, אז אתה מבין, לכבד אבא, לכבד אמא, לכבד זקנים, לכבד הדור הקודם, הדור הבא יכבד אותך, דור לדור ישבח מעשך, מעשיך הכל עובד יפה טוב. אבל אם יש בן שלא מכבד את אביו, עכשיו אתה חושב שניתן לו להסתובב הפקר? לא, 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 לא. אם הוא לא מכבד את אביו, אז ההמשך יהיה, לא מוצא חן בעיניך, או כן מוצא חן בעיניך, לא חשוב, עבד אדוניו. אתה תהיה עבד, ואתה תכבד את האדון שלך. למה תכבד את האדון שלך? כי יש לו פרגול, ויש לו שוט, והוא יודע לקלף לך את האור מהגב, ואחר כך הוא יודע גם לחתוך לך אוזן. מה שצריך הוא יעשה לך הכל, כדי ליישר אותך בדיוק במסלול שצריך. מה הפירוש? תקשיבו. בואו ננסה לנתח את זה עם השכל הקטן שלנו. הלו, אל תהיה כזה ענב, השכל שלך לא כל כך קטן. אני מגייס את מה שחזל אומרים ומה שכתוב בתורה, אז השכל שלנו הופך להיות גדול. אבל ננסה עם השכל הקטן שלנו להבין את השכל הגדול של התורה. אז תקשיבו. יש הלכה, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, זה משנה, סליחה, אוכל בשוק דומה לכלב. בסדר, לא נורא. אבל כתוב עליו בהמשך, הוא פסול לעדות. אז מילא כתוב שם לפני כן מפריחי יונים ומשחקי בקוביה פסולים לעדות, כי הם גנבים. לא נכון, זו הייתה העונה שלי שמה שהקדימה, אתה לא ראית, סתם, בקיצור בורחים, אומרים חצי אמיתויות, ומשלשלים לכיס כסף שלא בצדק. אם הוא גנב, אז הוא בהחלט חשוד להעיד עדות שקר בשביל כסף. אותו דבר, משחקי בקובייה. מזיזים את הקובייה לשם, עושים תרגילים. רבותיי, לו הייתי משחק בקובייה, הייתי יכול לספר לכם את התרגילים שהם עושים, אבל לו הייתי משחק בקובייה, אז כל חי לא מביאים אותי לדבר כאן, אז לא הייתי יכול לספר לכם, אז אני לא יודע מה עושים משחקים בקובייה. אבל משחקים בקובייה הם שקרנים, או חצי שקרנים, עובדים על הסמכתה, לא מסתבר. קיצור, הלוכה. זה פרשת משפוטים. אבל, רבותיי, אוכל בשוק, אוכל בשוק. הבן אדם קונה רק הכשר הכי טוב, בדץ, הרב לנדו, הרב רובין, שארית ישראל, חוק חתם סופר, אגודת ישראל, איזה הכשרים, לא זוכר את כולם, הרב מחפות, לא, כל ההכשרים הכי 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 טובים. ואחר כך עוד מעשר את הכל, מעשר את הכל עוד פעם. ויש גם כמה דברים שזה פרי, ירק, יויצה, בעיה, איך מעשרים יויצה, עושה סיפורים שלמים, את כל החומרס של הבריסקרס מכניס בתוך האוכל. ועכשיו יש לו מנה פלאפ. איסר לחוד את הפיטה ולקח עליה גם אפרוס הסחלה, והוא טלפן לפני כן לקרן המעשרות לברר אם השנה זה שייני או מייסרוני. מה זה? שעה שלמה הוא משחק, הקציצות כבר התקררו לו עד שהוא שיחק עם הכל. לקח מנה פלאפל, את הפיטה, עכשיו הוא גם בירר איזה נפה הייתה שם, אם זה נפה אפס או נפה משי, והוא הולך לראות, אולי יש חורים בנפה. אין חורים. מצוין, הרב לנדו, ההכשר שלך עשר, כל הכבוד. אחר כך הירקות, מאיפה הם הגיעו? והוא יישר כל אחד לחוט, המלפפון לחוט, הגווניה לחוט, הכל. אחר כך הקציצות, הוא רוצה לראות את השועית, את ה... מה עושים פלאפל, לא משועית, ממה, מנעליים, ממה, חומוס, חומוס. מחומוס, טוי, שייני, חומוס. בדק את החומוס, מה זה רבותיי, עד שהוא ראה את המנה הפלאפל לנגד עיניו, יצאו לו עיניים, היה רעב, הלך לחנות. עכשיו עומד בפינה של החנות בחוץ, ככה עם שתי ידיים, איזה תיאבון, היה רעב, היה רעב. פוסול לאידוס. מה קרה? הצדי כזה רבו ישי. אף חזונישניק בכל בני ברק עוד לא ייסר כל כך טוב כמו. לא, לא פחות טוב, אני לא אומר. הוא לא ייסר יותר טוב מהם. אבל לא פחות טוב. פוט ממטבע חמורה שיחתים למסר שני רבו תפסת ביד. לראות שחס ושלם אולי לא יהיה אסמכת ותתראה כמה חומרס. יו, וואי, וואי, וואי. אחר כך הוא ייסר את הכל עוד פעם. כי פעם אחת הוא עשה את זה בנוסח המקוצר, פעם בנוסח הארוך. אחר כך הוא עשר את זה לפרוטו של הרב אפרטי, ואחר כך לפרוטו של אבא שלו. מה רבותיי, אני יכול לספר לכם כאן. והבן אדם הזה אכל מנה, פלאפל, ועשה איזה ברכת המזון, כמו ביום כיפור. מה זה תפילת נעילה? אזון, אסו, אוי, לום, כולוי, בטובוי, בחי. וואו. פוסולידוס, מה קרה אוכל בשוק? מי פסל אותו? הוא גנב, הוא שיקר, מה הוא עשה? דבר אחד הוא עשה, אין לו כבוד. אין לו כבוד. מה זה הבלגי הזה? מי צריך כבוד? אופה, מי צריך כבוד? בלי כבוד אנחנו סמרטוטים. אנחנו צריכים שיהיה לנו המון כבוד, ואת כל הכבוד הזה לקופף לקדוש ברוך הוא. מי שמקופף את הכלום לקדוש ברוך הוא, סמרטוטים אתה לא מקופף, סמרטוטים מתקופפים לבד. לא צריך לקופף אותם. מי שיש כבוד, יש מעמד, אני פה, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני צריך. את כל זה, ריבונו של עולם, אני עושה אפרה דארה לכבודך. זה נקרא כבוד. מי שיש לו כבוד, אז מילה שלו זה מילה, הבטחה שלו זה הבטחה, הוא לא יזייף, הוא לא ישקר. אבל אם הוא אוכל מנה פלאפל ברחוב, ואחר כך מזמינים אותו להגיד איזה עדות, אז זה כן נכון, אז זה לא נכון, אז זה בערך, אז זה לא בריאה, למה אכפת לך? כל אותו דבר, כל חפיף, כל החיים חפיף. שום דבר בעולם לא חפיף. החיים צריכים להיות נכונים, עם כבוד. בלי כבוד אין כלום. אוכל בשוק דומה לכלב. לכלב יש את המעמד שלו, יש לו שיניים חזקות, יש לו חוש ריח טוב, אבל כבוד הוא לא בלגייבה, הוא לא ענב. המושג של כבוד ממנו והלאה, הוא לא יודע מה זה. הוא לא, אתה לא יכול להסביר לו את זה בכלל. אולי תדע כלבית, גם לא תצליח להסביר לו. כבוד. אנחנו בני כבוד. עבד אין לו כבוד. בן יכבד אב, מי שלא יודע לכבד את אבא שלו, כמו חם שלא כיבד את אבא שלו, זאת אומרת שכאן עכשיו הוא הולך טרח לחתוך איזה מהלך. יש רבותיי מהלך לבני אדם, אמרנו לכלב אין מהלך, לכלב אין כבוד. אתם חושבים שכלב בן 5, כשהוא נמצא בכלבייה, הוא יודע מי אבא שלו? ודאי שלו, לא יכול לדעת. בסדר, מאיפה הוא ידע? אבל רבותיי, מי אמא שלו? הוא כן יודע, הוא ינק ממנה עד גיל 3 חודשים. עד גיל חצי שנה היא שמרה עליו. מי שניסה להתקרב היא עשתה, נשכה אותו אפילו. הוא יודע מי אמא שלו? הוא לא יודע. למה? כי הוא עצמאי. כבוד זה נקרא מהלך. יש אבא, יש סבא, יש מהלך. לכלב אין כלום, יש לו את עצמו. אמא שלו טיפלה בלו כשהיה קטן, אין סבא, אין אבא, אין משפחה. עבד זה כלב. לא לגמרי, חס ושלום, זה כלב נורא משוכלל, עם שתי רגליים. שיודע לדבר, יודע עברית, יודע אנגלית, יודע מה הוא יודע. אבל זה אין לו כבוד. אז לכן הוא חייב להיות עבד. עבד אדוניו, עבד יכבד, אתה לא רוצה לכבד, יש לנו דרכים לאלץ אותך. אבל אני אקח דוגמה קטנה אחת, מה עושה הכבוד. כבוד רבותיי נותן לנו את השיווי משקל הנפשי, האנושי. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא עם ספר תורה בחיקו, הגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה, ואומרת רבו ישי, כל מי שקיים מה שכתוב פה יבוא ויטול שכרו, והקדוש ברוך הוא ירגיע. לא, לא, אל תחשבו שרק מי שקיים הכל, 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 כמו החופץ חיים, כמו הרב אלישיב, כמו הרב עובדיה יוסף, רק הוא יקם שכר. לא, לא, לא. אם אתה יכול לבוא ולהוכיח באיזה פינה אחת, איזה משבצת אחת, איזה משהו אחד שאתה היית מסודר איתו, מחובר אליו, בוא תיקח שכר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נתן לנו הרבה מצוות, לא כדי שיהיה לנו קשה, כדי שנוכל לחפש לפחות משהו אחד אמיתי, 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 חזק, 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 לעשות אותו טוב, נכון? והגמרא אומרת שאפילו הגויים יבואו, גוי אחד יגיד, עשינו גשרים, היהודים הלכו עליהם לחיידר, גוי אחד יגיד, עשינו מרצדסים, עשו מזה טנדרים, הובילו ילדים לחיידר, גוי אחד יגיד, עשינו מעבררים, ראינו אותם בישיבות, גוי אחד יגיד, עשינו וואטסאפים, סיפרו עם זה כל מיני חידושים בתורה, לא יודע, גויים יתחילו להוכיח איך הם מחוברים, כל אחד יהיה מחובר עם נקודה אחת, התחברת, אתה מסודר. ואז כל מי שיצליח להוכיח, הקדוש ברוך הוא ספר תורה בחיקו והתורה היא גדולה. הוא לא ייקח איזה נקודה אחת. מי קיים את זה? זה, זה. את הנקודה הזאת. די, הקדוש ברוך הוא לא קטנוני. הכל, רבותיי, תראו איזה תורה ענקית, איזה גדולה. או, ארוכה מני ים, ורחבה מארץ מידתה. התורה גדולה, 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 בלה מלא. כל גוי יוציא איזשהו סעיף, קוטן אחד בשער הציון אחד באיזשהו מקום במשנה ברורה, לא חשוב איפה. איזה שח אחד נידח ביורדה. יוכיח את זה, את זה אני קיימתי. כל הכבוד, בוא, יש לך שכר. מה זה שכר? מה שהוא אוהב? אם הוא אוהב בירה, יושיבו אותו על יד המעיין. בקיצור, ואם הוא אוהב מוזיקה, לא, לא יודע, סתם אני אומר, אני לא יודע איזה גן עדן יהיה לגויים, אבל יהיה להם גן עדן שהם יאהבו אותו. הלוואי שאני יודע איזה גן עדן יהיה לי. וואי, מי יהיה לי? הלוואי שכן. בכל אופן, אבל בטח יהיה לי מיקרופון בגן עדן. אופה, עכשיו אני יודע. טוב, לענייננו. כל גוי יוכיח מה... ועכשיו... הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תעמוד בתור, תעמוד בשורה, תביא, תקשיבו טוב, תביא ספר יוחסין. שועדה. מה זה ספר יוחסין? מה זה ספר יוחסין? ריבונו של עולם, אני חנוך גברד, אבא שלי היה זה, אמא שלי זאתי, אמא שלי בת של משפחה זאתי של כהנים, אבא שלי משפחה זה טטטה, אני יכול להראות לך, אמא שלי מיוחסת לדוד המלך, אבא שלי בתקופה של הזה לא ברור כל כך, אבל כנראה שאבא של אמא של אמא של אבא שלו היה שייך למשפחה של האויב ישראל מאפטה, וזה מפה, וזה משם מסודר, עד דוד המלך, עד רשי, עד רשי, עד דוד המלך, עד אדם הראשון. אבל אם למשל יבוא טראמפ, בן אדם טוב, אוהב את היהודים, מכבד אותם, והוא יוכיח ריבונו של עולם, אמרת לאהוב את היהודים, הנה אהבת את היהודים, הקדוש ברוך הוא, וואו, יפה מאוד, בוא, בוא, בוא מותק שלי, בוא תקבל שכר. תביא מגילת יוחסין. מה זה מגילת יוחסין? תראה אדון טראמפ, לפני 500 שנה לא היה אמריקה, נכון? לפני 200 שנה היה עצמאות, לפני 500 שנה קולומבוס גילה אותה, 500 וקצת. לאמריקה התחילו להגיע אנשים מכל מכל מיני מקומות בעולם, מצרפת, מספרד, מפורטוגל, מאנגליה. אז מאיפה ההורים שלך הגיעו? ההורים של ההורים של ההורים שלהם, מספרד, מפורטוגל או מצרפת? אני רוצה לתת לך שכר, רק אני לא יודע, הצרפתים אוהבים שכר כזה. הפורטוגלים אוהבים שכר אחר, אז אני לא יודע איפה להושיב אותך, באיזה, על איזה טריבונה, על איזה הצטבה. רבותיי, כדי שאנחנו נוכל לעמוד זקופי קומה לפני הקדוש ברוך הוא, הדבר האלמנטרי, הבסיסי הראשון שאנחנו צריכים, זה להראות לו, הנה אני, הנה אבא שלי, הנה הבן שלי, הנה סבא שלי, הנה הנכד שלי, הנה אבא של סבא שלי, הנה הנכד של הנכד שלי. אנחנו שרשרת של דורות מסודרת. זה הספר, הספר האחרון בתנך, דברי הימים. אדם, שט, מסודר עד איפה שסגרו דברי הימים עד נחמיה. הכל מסודר. למה? כי יש כבוד. יש כבוד, יש מעמד. לעבד שאין כבוד, טרח, הוא מנתק את הכל. לעבד אין יחס. עבד שמתחתן עם שפחה, האישה וילדיה תהיה לאדוניה. אתה צריך ילדים? תקנה כמה אכברים ותאכל אותם. מה הילדים? מה תעשה? מה תגיד לילדים שלך? תלמד אותם לשתות בירה, את זה הם ידעו יותר טוב ממך, הם לא צריכים אותך בשביל זה. ילדים, אנחנו צריכים לספר להם מי היה אבא שלי, מי היה סבא שלי. עבד, אתה צריך ילדים, אתה צריך הורים, אתה צריך אדון עם פרגול. ואם הפרגול הזה הוא עדין כזה ממשי, זה לא אדון טוב. אתה צריך שיהיה כזה אדון שבחיים הוא לא ישתמש מפרגול שלו, אבל אתה תפחד, אם אתה לא מפחד, אז האדון שלך זייף. הוא לא עבד נכון. זה נקרא עבד. עכשיו רבותיי, תקשיבו טוב מה שאומר רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו לא זוכרים אותו ממירון. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מה נשתנה אוזן זו משאר איברים שבגוף? כתוב שאם עבד לא רוצה להשתחרר, אז אין בעיה מותק שלי, אל תשתחרר. אתה תחיה פה אצל האדון שלך עד גיל 77. מתי ישחררו אותך? בדיוק שיצטרכו להביא לך איזה פיליפיני גריארטריה שיחליפו לך חיתולים. עד אז אתה עובד כמו חמור. כשכבר תהיה סנילי, זה לך רוק מהפה, אף אחד לא צריך אותך, אז אתה מקבל ויזה. עכשיו, למה? פשוט, החשבון פשוט. נמכר בגנבתו, לא גנב בגיל 3, הוא גנב בגיל 15, נכון? תפסו אותו בגיל 16. עבד 6 שנים הוא כבר בן 22. עכשיו הוא עובד 50 שנה. אתה תלך בדיוק לחופש, מתי שאף אחד לא ירצה לקבל אותך. אז אם היה לך בית, משפחה, ילדים, הורים, נכדים, היה מי שיקבל אותך. אבל אם לא, ישימו אותך בבית אבות כיפת הזהב, ושם תקרא בעיתון מה יעשו לך שם. אז זהו, בקיצור, זה המצב. אם כן, אומר רבי שמעון, למה דווקא את האוזן, ורצה אדוניו, תרצה לו את היד, תרצה לו את המצח, תרצה לו את הברך, אומר רבי שמעון, כמין חומר, חומר זה נקרא מחרוזת של פנינים, כמין חומר הוא היה דורש את המקרא הזה. מה נשתנה אוזן זו משאר איברים שבגוף? הוא אומר, אוזן זו ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. רבותיי, מה אני אגיד לכם? הרבי שמעון הזה משכנע את כולם, גם אותי, באמת שכנע ריגש, אבל ברשותכם אני רציתי לקחת זכוכית מגדלת, ולהגדיל את המילים שהוא אמר, ולהגיד שאני לא מבין. מי שחילל שבת, תפוס אותו, שא לו חור באוזן, אוזן זו ששמע בהר סיני שאמור את יום השבת לקודשו, או זכור את יום השבת לקודשו, והלך וחילל שבת, תרצה. למה דווקא מי שהולך להיות עבד? ומה עם מי שהולך לגנוב, לנעוף, לא יודע מה, חסרות עבירות? יש 365 שסה, ששין סמכי עבירות, אוי כמה עבירות יש, גילח בתער, לא יודע מה עשה. תרצה לו את האוזן, למה דווקא עבד? מסתבר רבותיי, שלאוזן, חוץ מהתפקיד להאזין, אתם עכשיו מאזינים לרדיו קול חי, חוץ מלהאזין יש לאוזן עוד תפקיד. התפקיד הזה התגלה רק לפני לא הרבה שנים, תפקיד שקוראים לו שיווי משקל. בתוך האוזן למעלה יש אבנים כאלה, קוראים לזה קריסטלים, הם צפים על איזה שמן, ומעליהם יש עצבים, ולפי איך שאנחנו מזזים את הראש, הקריסטלים זזים, והעצבים יודעים לאזן, למיין איפה אנחנו נמצאים, ונותנים לנו שיווי משקל. זה תגלית די חדשה יחסית. אבל בתורה לשיווי משקל קוראים איזון, מוזניים, מוזני צדק יהיה לך. מה זה מוזניים? שתי צלחות עם מקל שהן תהיינה ישרות, אחת מול השנייה. אז איזון שייך לאוזניים, למה? כי לא רק בגלל אבני השם, בגלל הקריסטלים, אלא אוזן זו ששמעה בהר סיני לבני ישראל עבדים, היא אוזן שצריכה להיות מאוזנת. מה זה מאוזן? ישר, עם שיווי משקל. זה הקדוש ברוך הוא אמר זה נראה. והוא לא רוצה, אז הוא עבד. אם הוא עבד, אין לו שיווי משקל, אז אנחנו צריכים את האדון. אתם יודעים רבותיי מה זה מריוניטה? מריונטה? מריוניטה זה בובה של תיאטרון בובות. איך היא רצה? מלמעלה יש לחוט, וסוחבים אותה, היא הולכת לפה, והיא אומרת שם, היא הולכת, זה מריונטה. למה היא צריכה את החוט מלמעלה? כי אין לה שיווי משקל. נכון? אין לה אוזניים, אין לה אישיות. אז היא צריכה מישהו שיסחוב אותה מלמעלה. לעבד אין אישיות, אז אין לו אוזניים. צריך לחתוך לו את האוזניים, בשביל אתה צריך אוזניים אתה. בשביל לשמוע לו שנורר, חילוס. אם אתה לא מאזן, אז צריך אדון שיחזיק אותך עם חוט מלמעלה ועם מקל מהצד, ואתה לא תזוז, כי אתה עבד. דוגמה לדבר, יש לי המון דוגמאות, אבל דוגמה לדבר אני אתן לכם מיד בתחילת הבריאה. הנחש, הנחש התקלל. מה הייתה הכללה שלו? הקדוש ברוך אומר לו, על גחונך תלך, תשכב על הבטן. איזה מין כלל זה לשכב על הבטן? איזה כיף, לנוח. יש אנשים זקנים, הברכיים כואבות להם, השוקיים כואבים להם, הרגליים כואבות להם. אבל אם אתה שוכב על הכיסא נוח, כלום לא כואב. רבותיי, אתם יודעים מה זה מי ששוכב על הבטן? פשי! יש מעלה או חיסרון, תקראו לזה איך שאתם רוצים, למי ששוכב על הבטן. עבר, השיווי משקל מיותר אצלו, לא צריך שיווי משקל, כי בשביל לשכב לא צריך שיווי משקל. בשביל לעמוד, ללכת, להזיז, אפילו סוס שיש לו ארבע רגליים או חתול, צריך שיווי משקל, נכון? להתאזן, אבל מי ששוכב על הבטן לא צריך שיווי משקל, על הבטן. בגלל שהנחש איבד את האיזון שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא מותק שלי, תשכב על הרצפה, אתה לא צריך איזונים, אתה לא צריך אוזניים. ובאמת איך כתוב בפסוק, בספר תהילים, להקריא לכם או שאתם יודעים בעל פה את כל ספר תהילים? בפרק נון ח' פסוק ה' כתוב ככה, זורו רשעים מרחם, מיד שהם נולדו, טעו מבטן דוברי כזב, חמת למו כדמות חמת נחש, כמו פטן חרש יעתם אוזנו. חרש, נחש, סותם את האוזניים. זה לא נקרא שנחש באמת לא שומע, נחש שומע, אם עכבר מתקרב הוא שומע, אבל זה נקרא לשמוע, אם את כל השמיעה שלו הוא ממקד רק בלהקשיב איפה מתקרבים עכברים כדי לבלוע אותם חיים עם הפרווה, עם השערות, זה נקרא לשמוע, זה התנך קורא לזה פטן חרש יאטום אוזניו, זה לא נקרא לשמוע. למה סילקו לו את הרעיון, אם הוא כן שומע או לא שומע זה כבר לא אכפת לי, למה סילקו את הרעיון הגבוה של שמיעה של איזון? כי הוא היה בלתי מאוזן. אם אתה מנסה להחתי אחרים, אתה לא מאוזן, אתה לא מאוזן, שכב על הבטן, שכב על הבטן, לא צריך איזונים. עבד רבותיי הוא לא מאוזן, זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. מה ראתה, למה דווקא אוזן, מה ראתה אוזן זו להירצה? בגלל שהוא שמע בהר סיני כי לי בני ישראל עבדים. עבד להשם זה נקרא בן חורין. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. למה הוא בן חורין? כי הוא עושה מה שצריך. מי שלא עוסק בתורה, עושה מה שהוא רוצה. אז נכון, הוא בן חורין, אני עושה מה שאני רוצה. אבל מותק שלי, מי לימד אותך מה לרצות? מי שיגע אותך? מי הכניס לך בראש? אני רוצה את זה, אני רוצה... הרי רבותיי, אתם רואים שבכל שכונה, בכל עיר, בכל ארץ, בכל מדינה, בכל תרבות, אנשים רוצים דברים אחרים. הסימן שהם לא משוחררים. שתי אחיות נולדו ביחד באותה משפחה בדימונה. מקום של עולים חדשים לפני 40 שנה, 50 שנה. אחת התחתנה עם איש פועל, עובד, עירייה, וגרה בשכונת התקווה, והשנייה התחתנה עם איש מצליח, והיא גרה ברמת אפעל על תל השומר. זו שגרה בשכונת התקווה, יש לה 14 ילדים. זו שגרה ברמת אפעל, יש לה רק שני ילדים. למה? כי זו משכונת התקווה, אני עושה מה שאני רוצה, אני רוצה 14 ילדים. זו מרמת אפעל, אני עושה מה שאני רוצה, אני רוצה שני ילדים. התרבות, המנטליות של רמת אפעל, סיפרו לה מה לרצות. התרבות, המנטליות של שכונת התקווה, סיפרו לה מה לרצות. רבותיי, אנשים שעושים מה שהם רוצים, זה שקר וחזב. הם צועקים, הם נמצאים עד הצוואר ועד מעל הצוואר בתוך איזושהי תרבות של לעשות do what you like, but you don't know what you like, אתה לא יודע כלום מהחיים שלך, אתה עושה מה שאנשים, כולם אתה מחרה, מחזיק אחריהם כולם, כיף לי, טוב לי, ככה, איזה כיף, איזה כיף, אני עושה מה שאני רוצה. בן חורין אמיתי זה לא עושה מה שהוא רוצה, אלא עושה מה שצריך, מה שבאמת, באמת, באמת צריך. עבד לא מסוגל את זה. אין בעיה, האדון שלך ילמד אותך, האדון שלך עם הפרגול יחזיק אותך ויגיד, עכשיו תלך לכאן, אל תלך לכאן, אם אנחנו נסמוך עליך לאיפה תלך, אתה חשוד לא ללכת נכון. ובאמת, איך כתוב בגמרא? 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים לישון. אם הוא ישן בעייקיץ או ישן בשינה, זה כבר לא חשוב. הוא לא עצמאי, הוא לא הוא. הוא ישן. הוא ישן כל החיים שלו שינה ארוכה אחת. היינו כחולמים, כל ה-70 שנה. וכדי שלא נהיה עבד, צריך לרצוע לנו את האוזן, להזכיר לנו, יש לנו איזונים. האוזן מאזנת. ואנחנו נתאזן, ניישר, כי אנחנו בני חורין, ונקשיב מה הקדוש ברוך הוא רצה. מה הקדוש ברוך הוא רצה? אמרנו, נחבר את זה לסוף, נעשה ונשמע. קודם נעשה את מה שאנחנו כבר יודעים, עכשיו נשמע מה שאנחנו עוד לא יודעים, כדי גם את זה לעשות. זה התורה שבכתב, והתורה שבעל פה. כשהיינו קטנים, לימדו אותנו כל מיני דברים, ואנחנו מקיימים אותם. אבל רבותיי, אנחנו כבר גדלנו. אז היום אנחנו נעשה עוד כמה דברים, ואחד הדברים שנעשה זה נלמד. נלמד לעשות דברים חדשים. נעשה את מה שאנחנו יודעים, נלמד מה שאנחנו עוד לא יודעים, ואת הכל, 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 הכל נקיים באהבה. כמו בני חורין, כי לא זה מה שאנחנו רוצים, לא זה מה שאנחנו רוצים, אלא זה מה שאנחנו יודעים שצריך לעשות. ובמקביל, נלמד גם לרצות ולאהוב את הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אז שיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, הנה כאן צריכים עכשיו לשמור שבת, לאהוב את השבת, לאהוב את כל המערכת, ולקיים את כל המצוות באהבה. נעשה ונשמע. שבת שלום.